ברשות הרבנים, מוריי ורבותיי ועמיתיי, לערב העיון, תלמידיו של אבי מורי זצ"ל, תלמידיו של גיסי הגאון זצ"ל. במיוחד אני רוצה להזכיר את חיילי צה"ל שהגיעו הנה להשתתף איתנו בדיון הזה, בני המשפחה, בני אחותי, בנות אחותי ובן אחותי, יוצאי חלציו של גיסי הדגול, מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, קהל קדוש. התאספנו כאן, כפי שנאמר כבר על ידי הפותח, להתייחד עם זכרו המבורך ולעסוק בדברי תורה לעילוי נשמתו של רבנו האהוב, גיסי מרן הגאון האמיתי, הרב שלמה גורן זצ"ל, שהיום חל יום פקודתו, היום בו נלקח מאיתנו לגנזי מרומים, יום כ"ד מרחשוון תשנ"ה, בליל שבת קודש, פרשת חיי שרה, מועד מאוד סמלי בשביל מי שזכה לפתוח את שערי מערת המכפלה לפני חיילי צה"ל במלחמת ששת הימים. יפה עשו בני המשפחה, בנותיו ובנו ובני זוגם, שקראו ערב זה לליבוד ולעיון בנושא הלכתי אקטואלי, שכפי שנאמר כאן, הרב בעצמו עסק בו בחייו, הצביע על הקושי, לקח על עצמו אחריות של הכרעה, הנושא פדיון שבויים תמורת שחרור מחבלים, והגדיר אותו כנושא מסובך. אני לא מכיר שום נושא אחר שעסק בו, וידוע שהוא עסק בנושאים רבים, בעוז רוח, בגבורה, באומץ, לא חת מפני כל, ולא הגדיר אותם כנושא מסובך. את הנושא הזה הוא הגדיר בסוף הקונטרס המאמר כנושא מסובך. כך נאמר מפי חז"ל על חזקיהו מלך יהודה: וכבוד עשו לו במותו, מלמד שהושיבו ישיבה על קברו. מסכת בבא קמא, דף ט"ז, דף י"ז. לי נראה ברור, לעניות דעתי, שהכוונה היא לא על קברו ממש, אלא לזכרו, להתייחדות עם נשמתו. אכן ראוי היה הכבוד הזה דווקא לחזקיהו מלך יהודה, שהיה מגדולי מרביצי התורה שבכל הדורות, עד שאמרו עליו במסכת סנהדרין, דף צדיק ד', בדקו בימיו מדן ועד באר שבע ולא מצאו עם הארץ, מגבעת ועד אנטיפרצס ולא מצאו תינוק ותינוקת, איש ואישה, שלא היו בקיאים בהלכות טהרה. עכשיו, לביטוי שהוא נעץ חרב בפתח בית המדרש ודרש מכולם לבוא ללמוד תורה. כך היה גם מרן הגאון הרב שלמה גורן זצ"ל. כולו היה תורה. דבריו, דברי תורה, בהלכה, בהגדה, בהגות, במחשבה, נשאו מפיו בכל אתר ואתר, ברחבי ארץ ישראל, בבתי הכנסת, בישיבות, במוסדות התורה, ביחידות צה"ל, מעל כל במה ציבורית בארץ, וכן ממש בכל רחבי העולם היהודי. בייחוד בתפקידים שהוא מילא, כפי שנזכר כאן, ואתחיל מהתפקיד הראשון, הרב הראשי לצה"ל, מייסד הרבנות הצבאית, הרב הראשי לתל אביב-יפו, ואחר כך בתפקידו המרומם שכיהן בתורת הרב הראשי לישראל ונשיא בית הדין הגדול במשך למעלה מ-10 שנים. יהי רצון שיהיו דברי התורה שנשמיע לפניכם היום, שישמיעו חברי לפניכם היום, כבוד לזכרו ועילוי לנשמתו, אמן כן יהי רצון. מוריי ורבותיי, הרמב״ם בהלכות מתנות עניים, שעוסק בהלכות צדקה, פרק ח' הלכה ו' כותב: אין לך מצווה גדולה כפדיון שבויים, והמעלים עין מפדיונו, הרי זה עובר על לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך, ועל לא תעמוד על דם רעך, ועל לא ירדנו בפרך לעיניך, וביטל מצוות פתוח תפתח את ידך לו, ומצוות וחי אחיך עמך, עמך, ואהבת לרעך כמוך, והצל לקוחים למוות, והרבה דברים כאלה, ואין לך מצווה רבה כפדיון שבויים. המקור לדברי הרמב"ם הוא בסוגיה ידועה במסכת בבא בתרא, דף ח' עמוד ב': איפרא הוא מז אמו של שבור מלכה, שלחה ארנק דינרים לפני רבי יוסף, ואמרה להבה למצווה רבה. זאת אומרת, תרומתי זאת, השתמש בה למצווה רבה. ישב רבי יוסף ואיים בה, מהי מצווה רבה? אמר לו אביי, מנתניה רב שמואל בר יהודה, אין פוסקים צדקה על היתומים, אפילו לפדיון שבויים. אמר לו רב על רב אבא מרי, מנה מילתא דאמרו רבנן, פדיון שבויים מצווה רבה היא. אמר לו דכתיב, והיה כי יאמרו אליך אנה נצא, ואמרת עליהם, כה אמר השם, אשר למוות למוות, אשר, ואשר לחרב לחרב, ואשר לרעב לרעב, ואשר לשבי לשבי. ואמר רבי יוחנן, כל המאוחר בפסוק זה קשה מחברו, שבי קשה מכולם, דכולהו יתנהו בה, שכולם, מוות, חרב, רעב, כולם נמצאים בסכנה הזאת, השבויים כולם נמצאים. ידועה ההלכה, שאני אזכיר אותה רק בקצרה, שכל חומרי הבניין שמוכנים לבניית בית כנסת, מוכרים אותם לפדיון שבויים. רבותינו האחרונים כתבו שאפילו מוכרים ספר תורה, שכידוע מאוד מוגבלת האפשרות למכור אותו, כדי שתמורתו תשמש לפדיון שבויים. הסוגיה בבא בתרא ידועה ודאי לכל הלומדים. שם יש שאלה שהחז"ל שואלים, ההלכה שאדם לא יסתור בית כנסת עד שיבנה בית כנסת אחר במקומו, גם אם הכסף מוכן וגם אם החומרי בניין כבר מוכנים, שמא יערה צורך לפדיון שבויים וייאלץ למכור את הדברים האלה ולקנות את האפשרות לפדות שבוי. אני חושב שזה חשוב מאוד להדגיש את העניין הזה, שפדיון שבויים מוגדר על ידי חז"ל כמצווה רבה, שאין מצווה גדולה ממנה, והרמב״ם, כפי שהזכרתי, מדגיש את הדבר במוסיף נופך משלו, אולי היה לו מקור שנעלם מאיתנו, הפסוקים הרבים שאני הזכרתי, שהוא מביא בהלכות דבר מאוד לא מצוי אצלו. הרמב״ם בדרך כלל היא הלכה פסוקה ללא מקורות. כאן הוא מזכיר שישה, שבעה מקורות של לווים ועשים שעובר עליהם מי שלא פודה שבויים. אמנם, כפי שנזכר כאן על ידי הפותח, ישנה משנה מפורשת בגיטין, אין פודים את השבויים יותר מכדי דמיהם, ואין מבריחים את השבויים מפני תיקון העולם, הכוונה היא מבריחים בכוח לשחרר או בהערמה. רבי שמעון בן גמליאל אומר, מפני תקנת השבויים. הגמרא מבארת שנפקימינה היא אם יש רק שבוי אחד, ואז אין שאלה של תיקון העולם, יש שאלה אבל של הברכה, ואומנם אין כלל בלי יוצא מן הכלל. הרמב״ם עצמו מיד אחרי כן מונה בכמה הלכות, אחרי שהוא פוסק את ההלכה שלא פודים מפני תיקון העולם ביתר מדמיהם ולא מבריחים, שלא יהיו האויבים מכבידים עליהם את עולם ומרבים בשמירתם. ובכל זאת הוא בעצמו מחלק בדיני קדימת פדיון, מי קודם להיפדות למי, לפי המשניות במסכת אוריות והגמרא הידועה בכתובות ובגיטים. מעניין מאוד שכאן יש לך מחלוקת של רבותינו הראשונים בשיטת הרמב״ם. השאלה היא, אחד מתנאי הכתובה, שאם את תפלי בשבי, אני אבדה אותך. הבעל מתחייב בכתובה לבדות אותה. יש מחלוקת האם רשאי הבעל לבדות אותה ביותר משוויה, בסכומים מוגזמים. יש ראשונים שפרשו את דברי הרמב״ם, שאומר, הוא מחויב לבדות, אך אין מחייבים אותו לבדותה יותר מדמיה, שלא מחייבים אותו. אבל הוא רשאי, אם הוא רוצה. ויש מפרשים לא ככה. לא רק שלא מחייבים אותו, אלא הוא כמו כל אדם אחר לא רשאי לבדות את אשתו בסכום שלא מקובל, שהוא עולה על מה שמקובל בימים ההם בשוק העבדים. הבית יוסף, בטור שולחן ערוך יורה דעה, סימן רנ"ב, כותב מפורש שגם לדעת הרמב״ם אין חילוק בין אשתו לשאר שבויים. הרדווז בסוגיית גיטין שם אומר שזה תלוי בבעיה שלא נפשטה, מה הטעם שלא פודים את השבויים. יש בגמרא שאלה, האם הטעם הוא דוחקא דציבורא, זאת אומרת שהציבור לא יכול לעמוד בנטל הכספי הכבד, או לא לגרבו וייתו, זאת אומרת שלא יגרמו לכך שיבואו לבדות, לשבות עוד שבויים כדי שיבדו אותם בכסף רב. הנפקי מינה אם האדם בעצמו איש עשיר, או בני משפחתו, לא רוצים מהציבור, רוצים להוציא מכיסם, האם הם רשאים לעשות את זאת או לא. אם דוחק הציבור, אין כאן דוחק ציבור. אם הטעם הוא מפני שלא יגרום לאויב או לגויים לשבות עוד ועוד אנשים, הטעם קיים. לא ברור בגמרא אם הבעיה נפשטה, אבל אני רוצה להזכיר סיפור מאוד ידוע. לוי בר דרגה פדה את ביתו שנשבתה ב-13,000 דינרי זהב. זה סכום עצום. אביי אומר, מי אומר שעשה כרצון חכמים? אולי עשה שלא ברצון חכמים. אם כן, לדעת הרדווז והבית יוסף, דעת הריף והרמב״ם והר"ן להלכה למעשה, שהאדם לא רשאי לבדות את קרוביו, את אשתו, את ביתו, את בניו, בממון רב. ויש ראשונים ואחרונים שאומרים אחרת. רבנו הרש"ל, רבי חיים בן עטר, בהערות ליורי דעה, מעריך מאוד בדין זה על כל שלוחותיו, אנחנו לא נביא את כל הדברים, וסובר שהריף העם דעתיו שאדם רשאי לבדות יותר מדמיו. הוא אפילו אומר, אדם את עצמו יכול לבדות בכל מחיר שהוא רוצה. את כל אשר יש לאדם ייתן בעל נפשו, ואי אפשר לאסור עליו. זאת אומרת, יש כאן מחלוקת אם אדם רשאי או קרובי משפחה רשאים לבדות ביותר מאשר אנשים אחרים רשאים לעשות זה, או שהציבור רשאי לעשות את זה. מוריי ורבותיי, חשיבות הדברים שהזכרתי לנושא שלנו היא בכך שעל פי דעה זאת, התקנה לא לבדות את השבויים יותר מדמיהם מפני תיקון העולם, היא לא מוחלטת, היא תלויה במסיבות. אלה שמתירים לבדות קרוב שבוי, אפשר אולי לומר, ואני אומר כאן את זה לחיילי צה"ל שיושבים, יושבים כאן חברים שלחמנו יחד, שהיינו בצה"ל יחד, רבני הצנחנים, רוח הקרבה, תחושת האחווה, הרעות העמוקה שבין חיילי היחידות הקרביות של צה"ל, הטייסים, אנשי חיל הים, היא באמת בלי גוזמה, כמו בני משפחה אחת. ובני משפחה, לפי הדעה שהזכרתי, רשאים לנהוג אחרת כשקרובי נתונים בצרה של שבי. גם לגבי יציאה לקרב לשחרר שבויים, גם לגבי פדיון על ידי חילופים. אני יודע שזה קצת נועז לומר את זאת, אבל אני לא יכולתי לא לומר את זאת, כי אני באמת מרגיש שמי שהיה ביחידה לוחמת עם חבריו מרגיש קרבה הרבה יותר מאשר חיילים בכל צבא בעולם. צה"ל, הקרבי, משפחה. זאת ועוד. יש עוד יוצא מן הכלל. רבים צריכים לו. הרבה מרבותינו אומרים שאם הציבור צריך את האדם הזה, נניח הוא גדול בתורה מפורסם, חכם וצדיק, רבי יהודה החסיד כותב בספר החסידים, אם צריכים לו רבים שני, אפשר לבדות אותו בכל מחיר. הוא אפילו מביא עוד עניין, שאם ספר, כתב יד, נמצא בידי גויים, ואין כמותו במדינה, ככה יש הגבלה מה מותר לשלם, לא להפקיע את המחירים, כאן מותר לשלם כל סכום, כי הציבור צריך את הספר הזה. מה המקור להלכה הזאת שמי שרבים צריכים לו, או גדול בתורה, מותר לבדות אותו יותר משוויו, שהיא מנוגדת למשנה ולפוסקים האחרים? יש סיפור מאוד מרגש בתלמוד, מסכת גיטים, על רבי יהושע בן חנניה. הוא הלך לכרך גדול של רומי, אמרו לו, תינוק אחד יש בבית האסורים, יפה עיניים וטוב רואי, קבוצותיו סדורים לו טלטלים, והוא מתחיל להיכנס לו בשיחה. הוא מגלה כישרון גדול. הילד בבקיאות רבה עונה לו על השאלה שלו. הוא שואל אותו פסוק, מי נתן למשיסה יעקב וישראל לבוזזים? משיב הילד, הנער, בציטוט, הלא השם זו חתן לו, ולא אהבו בדרכיו הלוך, ולא שמעו בתורתו. פסוק בישעיהו פרק ב'. אמר רבי יהושע בן חנניה, מובטחני בו, בצעיר הזה, שיהיה מורה הוראה בישראל. אינני זז מכאן, העבודה, לשון שבועה, העבודה, אינני זז מכאן, עד שאבדהו בכל ממון שפוסקים עליו. אמרו, לא זז משמה שפדעו, בממון הרבה, ולא היו ימים מרובים עד שהורה הוראה בישראל, ומי הוא? רבי ישמעאל ורבי אלישע, היה כהן גדול. אז עוד יוצא מן הכלל, ונזכיר עוד יוצא מן הכלל שהוא אקטואלי גם בימינו, וזה שנוי במחלוקת הראשונים. השאלה היא אם גם במקום שנשקפת סכנת חיים ממשית לשבוי, האם גם אז חלה תקנה לא לבדות אותו יותר בדמיו? התוספות בגיטין אומרים שאותו ילד יפה עיניים, חוץ משהיה בעל כישרון, נשקפה סכנה לחייו. ולכן התיר רבי יהושע בן חנניה לעצמו לבדות אותו במסכום מוגזם, שבדרך כלל אסור לעשות את זה בשבויים. די לקצר נאמר ככה, מחלוקת הראשונים, אם גם בשעת הסכנה חלה התקנה שלא לבדות בממון הרבה, היא התוספות לעומת רבותינו הרמב"ן והריטב"א, שחולקים על שיטת התוספות וסוברים שהתקנה חלה גם בשעת הסכנה. התוספות אומרים שהטעם שמה היא רק שהוא היה מופלג בתורה, הילד הכישרוני הזה, ולא מפני שהייתה סכנה לחייו. או שזה היה אחרי חורבן הבית ברומא, את הטבח והשבי כבר עשו, ועכשיו רומא ניסתה לארגן את החיים בצורה מסודרת וחוקית, כפי המשפט הרומי הידוע, ולא הייתה סכנה אז. כך רוצים התוספות לומר. אם כן, גם על הסכנה, מוריי ורבותיי, צריך לחשוב לגבי השאלה העומדת לפנינו, שהוגדרה שחרור מחבלים תמורת פדיון שבויים. והנושא טעון עיון רב, עיון יסודי. לעניות דעתי נראה כי לכאורה יש להבחין בין כמה מושגי יסוד. ראשית, צריך לזכור כי סוגיות הגמרא והמשנה והתלמוד ורבותינו הראשונים והאחרונים עוסקים בפדיון שבוי על ידי כסף, על ידי ממון. דמיהם פירושו המחיר המקובל עבורם בשוק העבדים. אז היו שובים ובוחרים את השבויים בשוק העבדים. השאלה היא בכלל היום אחרת. מדובר על חיילים, חייל או חיילים שהם שבויים בסכנה, ונתונים בסכנה, והנושא הוא חילופי שבויים, לא פדיעה בממון. האם יש הבדל בין שני המושגים? לעניות דעתי יש הבדל. אלה שני מושגים נפרדים. אין ספק ששבוי בימינו בידי המחבלים מרחפת על ראשו בכל רגע סכנת מוות. ואז לפי כמה שיטות של רבותינו הראשונים שהזכרתי, לא חלה מגבלה של אין פודים משהו יותר מדמיהם. לעומת זאת, מול הסכנה שחלה מרחפת על ראשו של השבוי, עומדת סכנה חמורה של שחרור מחבלים שיחזרו לסורם וימשיכו לשפור דם ישראל במעשי הטרור שלהם. וכבר הוכיחו את זאת הארגון שעוסק, נדמה לי שנקרא אלמגור, שעוסק בהתנגדות לעסקה הזאת שמוצעת כעת, שכאן בירושלים נהרגו אנשים מידי מחבלים ששוחררו בעסקת ג'יבריל. השאלה, סכנה מול סכנה, מי יכול לשקול את שני הדברים? מוריי ורבותיי, הוזכר כאן מאמרו המקיף של הרב גורן זצ"ל בנושא הזה, מאוד מעניין. התחלת המאמר היא דחייה בחריפות ובתקיפות התנגדות לעסקת ג'יבריל. מילים חריפות ביותר. והוא אפילו אומר על הסכנה החמורה שנשקפת מהם. כדרכו הוא מציע כל מיני הצעות מרחיקות לכת. עונש מוות למחבלים, חטיפת מנהיגות שלהם וכן הלאה. ובכל זאת, למרות כל הדברים הללו, זה המקרה היחידי שאני מכיר בכתביו ובשיעוריו של גיסי הגאון המנוח, שהוא נשאר במעין ספק. וכך הוא כותב: חיילים שלנו שנמצאים בידי אויב ונפלו שבי בהיותם בשליחות המדינה ששלחה אותם למשימת המלחמה, אולי, ואני הבאתי את הספר, זה כתוב בתוך הספר, מוטלת עלינו חובה קדושה לעשות הכל לשחררם. האחריות היא עלינו, ואין להכיל אז בקשר אליהם את העיקרון של דמים או יותר מכדי דמיהם. הוא אומר, זה נושא מסובך, הוא לא מכריע. אם כן, מתוך המאמר נראה שהוא התנגד לעסקה מסוג זה של עבד ג'בריל, כי כנראה גם, לא בשיקול דעת תורני בלבד הלכתי, אלא ציבורי, הוא ראה בה עסקה גרועה. אבל מצד שני ברור שאת האחריות כלפי חיילינו הוא זוכר, והוא לא מכריע בדבר. תרשו לי בסוף דבריי להוסיף עוד שיקול שהרב זצ"ל לא מזכיר אותו, וזה המוטיבציה של הלוחמים וערכה בשיקול הביטחוני. הייתי זכיתי להיות בשל שנים רבות במחתרת, בצה"ל, בחברת לוחמים, יש שיודעים שהייתי גם בשבי האויב חודשים רבים. נראה לי ששיקול מכריע לגבי מסירות הנפש, גבורתו ואומץ ליבו של כל לוחם, היא הידיעה שלא יפקירו אותו. הוא יודע שהוא לא יופקר לגורלו, יעשה הכל גם ייפול בשבי לשחרר אותו. לעניות דעתי נראה לי שמה שחשוב לא פחות בשביל ביטחון העם והמדינה הוא המורל של החיילים והביטחון של הלוחמים, שלא יפקרו לעולם בידי האויב. אמנם, כפי שאמרתי, השאלה היא אולי באמצעים אחרים לנקוט, לאו דווקא בחילופי שבויים. וטוענים שיש עוד אמצעים. אני זוכר מקרה אחד, נדמה לי שזה היה עם סוריה, שחטפו כנגד שבויים שלנו, קבוצה של קצינים סורים, ואז לפי הערך האישי של החטופים הללו, התחלפו באופן סביר 10 נגד 5, נדמה לי זה היה אז. אבל על כל פנים, השיקול של המורל והשיקול של האחריות שלנו לגבי גורל חיילינו, הם צריכים להיות מכריעים בסוגיה הזאת. אמנם, ופה אני חולק על הרב הפותח, זוהי בעיה לא של רבנים. האחראים לביטחון המדינה, ראשי המוסד והשבק, אנשי המטה הכללי, הם ורק הם מוסמכים לתת עליה תשובה מוסמכת. זו אחריותם וסמכותם של ראשי המדינה והצבא. משל למה הדבר דומה? רופא שבא להכריע על מצבו של חולה, אם מותר לו לאכול ביום הכיפורים. ההלכה נקבעת על ידי הרב. אבל קביעת השיקול המציאותי של פיקוח נפש, מהי מידת הסכנה שהוא נתון בה? מהי מחייבת? אוכל נורמלי, פחות מכשיעור. בשום פנים, שום רב לא יכריע הלכתית בשאלה הזאת, ויפסוק מבלי שישמע חוות דעת מקצועית של רופא מוסמך, שמכיר את החולה, שמטפל בו. רופא שיעשה זאת מתוך אחריות מצפונית ומודעות לחומרת ההכרעה שהוא מכריע לגבי קביעת המציאות. הוא הרופא מוסמך, והכרעתו תהיה הבסיס לפסיקה ההלכתית של הרב שיתיר לחולה לאכול. נדמה לי שגם כאן, בנושא שלנו, אין ספק שזוהי שאלה ביטחונית, צבאית ומדינית ממדרגה ראשונה. המומחים לכך צריכים לחוות דעה, ועל פי חוות דעתם אפשר לטעון שזה יוצא מן הכלל לעומת הכלל של המשנה שהזכרנו, אין פודים את היותר מדמיהם, והכרעה כזאת היא הכרעה קשה, והיא רצון שלא להזדקק להרבה הכרעות כאלה. מוריי ורבותיי, היא רצון שזכותו של מורנו, מרן הגאון הרב גורן זצ"ל, שאהב את חיילי צה"ל אהבת נפש, זכותו תעמוד להם ולנו, שלא תהיה צרה זו באה בגבולם, ויקוים בנו אבינו מלכנו, קלי דבר וחרב ורעב, ושבי ומשחית, ועוון ושמוע למני בריתך, אמן, כן יהי רצון.